הנה פרח מטה אהרון חולי ויגמול שקדים. היה אחרי שקורח ערער על הכהונה של אהרון הכהן, אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו שהבדיקה תהיה על ידי שכל אחד מהשבטים ייתן מטה, והמטה יוכיח, המטה של הנבחר, יווכח מי הוא הנבחר. מה קרה? בתוך נילה צמחו שקדים על המטה של אהרון. של אדמו"ר הזקן, להבין למה שקדים. למה צמחו דווקא שקדים ולא אגוזים ולא תפוזים? מה מיוחד בשקדים? הנה, מה מיוחד בשקדים? שקדים הם ממהרים להיגמר יותר מכל הפירות וצבועות. השקדים, הטבע שלהם שהם מבשילים מהרגע שיוצא הפרח עד השלב שיש פרי מוכן, אצל השקד זה מהר יותר מכל הפירות. כמו זית, גפן, טעינה, העצים האלה, זיתים, ענבים או טעינים, לוקח הרבה יותר זמן מרגע שיוצא הפרח עד שהפרי מוכן. שכולם משתאים זמן רב יותר מהשקדים, אבל השקדים הם מהירים. זה המעלה בשקדים. כמו שכתוב ברבות סוף קהלת, המדרש בסוף קהלת אומר, מה סימנו של שקד זה? איך אנחנו יודעים לזהות את השקד? משעה שהוא מציץ מהרגע שיוצא ממנו הפרח, עד שעה שהוא גומר, עד שהפרי בשל, חף א' יום, לוקח שלושה שבועות. ועל כן נקרא שקד. זאת אומרת, זה לא רק תכונה פרטית שיש לו לשקד, זה הפך להיות השם שלו. נשכה במדייק במקום מסוים שהכוונה כאן לדמור הזקן אומר, הרי ידוע ששמו של כל דבר זה מבטא את התוכן של הדבר. אז אם גם קוראים לו שקד, אז זאת אומרת שהתכונה הזו זה כל המהות שלו. מה המיוחד במילה שקד? פירוש המילה שקד שהוא עניין מהירות. פירוש המילולי של המילה שקד זה מהירות, כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא רצה להראות לנביא ירמיהו שהנבואה הולכת להתבצע במהירות, אז הלשון כתוב שם הוא גם הראה לו מקל שקד, גם ירמיהו הראה לו הקדוש ברוך הוא עץ מחתיכת מטה מעץ השקד, והוא הסביר לו למה אני מראה לך דווקא שקד, כי שוקד אני על דברי לעשותו. אז רואים שפירוש המילה שקד זה מהר. ומילר, זה שהקדוש ברוך הוא שם דווקא שקדים על המטה של אהרון, השקדים גם הפירוש המילולי שלהם זה מהירות, וגם בפועל ממש זה העץ שמוציא את הפרי מהרגע של הפרח עד ההבשלה במהירות הכי עצומה. מה זה קשור דווקא אם כך לאהרון הכהן? וזהו רמז על הכהונה. כשהקדוש ברוך הוא רצה להראות את המעלה של הכהונה של אהרון הכהן, אז הוא הראה את זה דווקא בשקדים, כי התכונה הזו של המהירות יש לו שייכות מיוחדת לאהרון. מדוע? כי הנה אהרון אותיות נראה. הבנתי זה גם במאמר קודם, בפרשת בעלותך, שהאותיות אהרון זה אותיות נראה. נראה מה זה אומר? שכל העניינים שנמצאים בעלם, הם נמצאים אולי בעולם עליון, אבל אהרון פועל שהכל יהיה נראה, שהכל יראו בגלוי גם כאן למטה. שעל ידו היו כל ההתגלות והמשכות האורות מלמעלה למטה. אהרון פועל שכל מה שנמצא למעלה, אולי במצב של העלם, אז הכל יהיה בגלוי באופן מוחשי. והנה, ההמשכות הנמשכים על ידו, זה שאהרון פועל, שמה שנמצא למעלה יהיה גם למטה, אז מה מיוחד אצל אהרון? אם נמשכים מרום המעלות עד למטה במהירות גדולה. אצל אהרון הכהן, כשהוא פועל שכל העניינים הנפלאים הרוחניים יבואו לידי ביטוי בגשמיות, אהרון פועל שזה יבוא במהירות. מה הנקודה במהירות? בלי שום עיכובים. כי מתי שכל השפעה הרי שיש בעולם באה מלמעלה? צריך משהו זה את אהרון. כל מה שיש למטה זה סדר השתלשלות שלם שבא מלמעלה. אבל כל דבר שבא מלמעלה, מכיוון שהוא יורד בהדרגה, לאט לאט, מעולם לעולם, אז כמו שיסביר גם מההמשך, יותר בפרטיות, אז יש בין עולם לעולם, יש כל הזמן ביוקרטיה, מה שנקרא. יש חשיבה מחודשת בכל שלב, האם אכן ראוי שהשף הזה יימשך יותר נמוך, או שאולי יישאר תקוע בעולם יותר עליון. אבל ברגע שההשפעה של אהרון יורדת במהירות, מה פירוש במהירות? אין עיכובים. זה יורד, אמנם עובר את כל סדר ההשתלשלות, אבל הוא לא מתעכב בכל עולם ועולם שצריך לבדוק איזה ביוקרטיה מתאים שהוא ימשיך הלאה או לא, לרדת או לא, אלא אהרון פועל שזה ירד ישר. הוא מפרט את זה.
הוא אומר זה תמיד על ברכת כהנים.
כן, הוא מסביר את זה גם פה על ברכת כהנים. כי הנה כתוב בברכת המזון, אנחנו הרי משבחים את הקדוש ברוך הוא ומה אומרים, הזון את העולם כולו, כל התזונה שיש בעולם זה בטובו, זה מהטוב האלוקי האינסופי הרוחני. בחן בחסד, זה מהחסד האלוקי, מהחן האלוקי. להיות מתהווה מטובו וחסדו העליונים, מהחסד האלוקי העליון הרוחני, אז מה יהיה מזה? השפעות גשמיים. שכל ההשפעות האלוקיות ירדו למטה ויהפוך להיות לחם על השולחן וכן הלאה. אז צריך להיות ירידת החסד בהשתלשלות מדרגות רבות מאוד. החסד האלוקי שיתורגם מחסד רוחני עד ללחם על השולחן, זה עובר הרבה שלבים. עד שיתבע השפעה ממנו על חסד גשמי. כדי שמחסד רוחני יהיה לחם גשמי, כמובן הירידה צריכה להיות כל כך גדולה, שזה נהיה מדוד, מצומצם, מגושם וכן הלאה. אבל ועל ידי אהרון, מה המעלה של אהרון? שוב, בחינת נראה, אמרנו אהרון זה אותיות נראה, נראה אור, היינו שיהיה נמשך השפעת החסד במהירות. שלא יתעכב בעולמות וריבוי ההשתלשלות, שמוכרח להיות נמשך בהם, עד שהוא ימשך ויתגלה למטה. זה ברור שהוא חייב לעבור את סדר ההשתלשלות. אבל המעבר הזה של סדר ההשתלשלות, כידוע שכתוב, יש לפעמים מה שנקרא דרך התלבשות, ויש דרך מעבר. שהוא עובר את כל השלבים, יש שהוא עובר כל שלב ומתלבש בשלב. כל שלב הוא עוצר, נתין את עצמו לשלב, ואז עובר עוד שלב, ואז העיכוב הזה יש לו הרבה סיכון שניתקע בדרך. לא רק שניתקע בדרך, יש עוד חיסרון, שכל ירידה זה מצטמצם עוד יותר. אבל אם זה יורד במהירות, אז זה דרך מעבר, אז זה נשאר אותנטי, עוצמתי. כי אם יהיה עובר ונמשך דרך הם, אם הוא עובר, גם אצל ההשפעות של אהרון, עוברים דרך הסדר ההשתלשלות, אבל זה במהירות, מבלי עקבה בהם, לא מתעכב. וזהו הרמז לזה, ועל כן הרמז הזה הוא שקדים. לכן כשהקדוש ברוך הוא רצה להראות את הכהונה של אהרון, אז הוא הראה את זה דווקא בשקדים, כי זה המאפיין של שקדים. ביור העניין, הנה ידוע קושיה, שאלה ידועה ומפורסמת. מהו שמבקשים בכל יום ומתפללים, רפאינו השם? כל יום יהודי מבקש, הקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה. כל יום מחדש אתה מבקש, ברך עלינו. כל יום אתה מבקש פרנסה מחדש. מה הטעם לבקש כל יום? הרי עיקר דינו של האדם הוא בראש השנה ויום הכיפורים. אז אם בראש השנה ויום כיפור כבר נקבע מה יהיה לך כל השנה, אז למה צריך לבקש כל יום? ובעצם השאלה הזו כבר שואל התוספות. כמו שכתוב קושיה הזו בתוספות. אבל מה באמת ההסבר? אך העניין. יש הבדל בין מה ששופטים את האדם בראש השנה לבין מה שהוא מבקש כל יום. כי מה שנכתב ונכתב בראש השנה ועם הכיפורים, גם אם הקדוש ברוך הוא בראש השנה חתם את הבן אדם שיהיה לו שפע עצום, היינו שנמשך לו חסד לנפשו. נכון, הקדוש ברוך הוא קבע שיהיה לנפש של היהודי הזה חסד, אבל לאו דווקא שהוא יתורגם בכסף בבנק, לאו דווקא שהוא יתורגם בבריאות גשמית, הוא יכול להישאר במושג מופשט, רוחני. והחסד ההוא הנמשך מאין סוף ברוך הוא, תוך חסד שנקבע בראש השנה או ביום כיפור, הוא למעלה עדיין, במלכות האצילות, זה נמצא למעלה, בעולם האצילות יש לו מאגר גדול של חסד, שהוא מקור דבריאה יצירה עשייה, בעולם האצילות, שהוא המקור של כל השפע, שם יש הרבה חסד. והיינו מה שכתוב, זה מה שאומרים בברכת המזון, בטובו, בחן ובחסד שלו. בטובו, זה הטוב שלו, זה החן שלו, זה החסד שלו, דהיינו הפרו שלו, שהוא חסד עליון ברוך הוא, אשר הוא למעלה, מעלה, ממהות השפעת גשמיים, זה פשוט המרחק בין חסד רוחני לבין התרגום שלו בעולם הגשמי, הוא פשוט מרחק עצום, אין דמיון בכלל. כן נודע, אם רוצים להביא דוגמה, עד כמה המרחק בין החסד פה למטה לחסד למעלה, אז מביאים דוגמה מה שכתוב על אברהם אבינו. כן נודע מעניין הוא אנוכי עפר ואפר, שאמר אברהם על חסד ואהבה רבה שלו, שאין לו דמיון לחסד ואצילות רק כמו עפר ואפר. כמו זה כן בתניה מעריך להסביר את זה הרבה יותר, את הדוגמה. אבל נקודת הדברים שאברהם אבינו אמר על עצמו הוא ביטוי של חסד של עולם האצילות, אבל החסד שהיה אצלו פה למטה, הוא אמר אני כמו אפר לעומת החסד שלמעלה. מה הדוגמה של אפר? כמו זקן מזמיר בתניה, אם אתה לוקח עץ, עצו עץ, עץ גדול, עץ גדול יפה, ואתה אומר הוא לוקח כך וכך מטר, רוחב, גובה, עומק, כובד, עכשיו אם תשרוף אותו את כל העץ עד הסוף יהיה ממנו כוסית אחת של אפר. תוכל לתחוס את כל העץ הגדול באיזה כוס של אפר. עכשיו, לך תחשוב שהאפר הזה היה פעם עץ כזה גדול. השינוי מהות של העץ למצבו החדש של האפר הוא כל כך גדול, שאתה בכלל לא יכול להבין איך מהאפר הזה, איפה כל המרכיבים הנוספים ואיך נוצר ממנו עץ כל כך גדול. אותו דבר אומר אדמו"ר הזקן בתניא, שאברהם אבינו אומר, חסד של עולם האצילות הוא כל כך נעלה, והחסד שלי פה בעולם הזה הוא כל כך ירוד, עד שהמרחק ביניהם הוא כמו אפר לעומת העץ המקורי. זאת אומרת, אותו דבר גם בענייננו. כשיש שפע אלוקי רוחני, הוא מאוד גבוה, מה הוא שייך לחסד הגשמי. ולכן, כדי שהוא ימשך מחסד את שבע הצילות, השפעות הגשמיות בעשייה כצורכי הגוף בנפש, כדי שזה יתורגם צורך גשמי שאדם זקוק לו, הוא צריך להשתלשל ולרד בהשתלשלות מדרגות רבות, בהיכלות האצילות בריאה יצירה עשייה, מהיכל להיכל, עד שיתעבה להיות חסדו בעניינים גשמיים, לרפות החולה ולברך השנים. עד שזה יתורגם למשהו גשמי, זה יורד הרבה הרבה סדר השתלשלות. ועל זה אמרו רז"ל, לכן כתוב אדם נידון בכל יום. לכן כל יום הקדוש ברוך הוא דן את האדם מחדש, וכל יום לכן הוא צריך להתפלל מחדש. מה הפירוש שהוא דן אותו כל יום? שהוא נידון לפי מעשיו היום. היום דנים אותו מחדש, האם היום הוא ראוי שירד לו החסד הרוחני ויתורגם לצורך היומי שלו? האם ראוי וכדאי הוא שירד וימשך החסד עליון, הנמשך כבר על נפשו למעלה בראש השנה ויום כיפור. במאגר העליון כבר יש לו את זה. אז יש דיון, האם הוא ראוי שיהיה יורד ונמשך ממדרגה למדרגה, מאיכל לאיכל. בכדי שימשך ברוחניות לגשמיות, זה אופציה אחת, או שמה אין ראוי האדם לזה. אולי חלילה, היום יהיה דין ויגידו, היום אתה לא ראוי שזה יתורגם לגשמיות. ואז, מה יקרה עם אותו שפע שנקבע לו בראש השנה? יתעכב, הוא יישאר ברוחניות, ולא ירד למטה. רק יישאר למעלה ברוחניות. שלא זה שלא, אף אחד לא ייקח לו את זה. אבל הוא יקבל את זה אחרי 120, שאני שמע שלא תעלה ברוחניות, הוא יקבל שם השפע רוחני. ושם יגיע לו שיוסיפו לתענוג בגן עדן, מאחר שנמשך לו החסד. אבל אם הוא רוצה שזה יתורגם לגשמיות, זה צריך להיות כל יום דין חדש. אבל עם כל זה, לא יומשך ממנו למטה. לכן צריך כל יום ויום מחדש לדון את האדם. יש כאן הגעה ארוכה של הרב צירו צדק, שהוא נכנס לדיון מעניין, שהרי לכאורה זה מחלוקת בגמרא, מחלוקת תנאים, האם אדם נידון בכל יום או אדם נידון בראש השנה, ופה אדמו"ר הזקן נושא את שניהם כאילו זו דעה אחת, אז הוא מעריך בהגעה לומר שברור ששתי הדעות מסכימים ברמה העקרונית לשני הצדדים, רק צריך להבין את ההבדל ביניהם, יש בקונטרס ומעיין אדמו"ר עכשיו מסביר את העניין, אבל בכל אופן איך שלא יהיה ברור שלפי כל הדעות יש גם בראש השנה דין וגם כל יום, והדין כל יום זה האם זה יתורגם לגשמיות. והנה, השפעת חסד זה הוא מתעכב ושוהה עד שנמשך הוא בא למטה. שהרי בכל השתלשלות מאיכל לאיכל הוא על ידי משפט. אם ראוי הוא שיומשך ההשפעה למטה ומעיינים בדינו. ויש מי שמקטרג, יש ביוקרטיה, בכל עולם ועולם יש קטרוג מחדש, לומר שחטא ואינו ראוי לזה, ולכן צריך דיון מחדש. כל זה זה באופן הרגיל הסטנדרטי. אבל כשנמשך האור והשפע על ידי אהרון, אבל כשאהרון הכהן ממשיך ליהודי שפע, ומגיזו תחתיו כהנים הנושאים את ידיהם ומברכים את העם בברכת כהנים, או אהרון או הצאצאים שלו, שאומרים ברכת כהנים, מה המעלה של ברכת כהנים? אז היה שפע היא נמשכת במהירות דרך כל העולמות, באין מונע ומעכב, ואין מעיינים בדין כלל. בכלל אין ביוקרטיה, אין עיכובים. זה מתורגם ישר מלמעלה עד למטה. וזהו עניין ברכת כהנים. זה מה שמרומז בברכת כהנים, בניסוח שלו, שרואים שההשפעה יורדת בלי שום עיכוב. אומרים, יברכך השם וישמרך. מה הכוונה יברכך השם וישמרך? ואמרו רז"ל, המילה יברכך כולל ריבוי ברכות. יברכך בממון, יברכך בבנים, וכולי, יש הרבה ברכות. וישמרך מן המזיקים. זאת אומרת, יש כל כך הרבה מזיקים לא עלינו שרוצים להפריע, מזיקים רוחניים, מזיקים גשמיים שרוצים להפריע לשפע שירד למטה, אז אומרים יברכך וישמרך, אף אחד לא יוכל להפריע. היינו שנמשך החסד העליון מיד בגשמי להיות הברכה בבני ומזוני. אחר כך מה הברכה הבאה בברכת כהנים? יאר השם פניו. מה זה פניו? היינו הערת פנים. הערת פנים זאת אומרת הקדוש ברוך הוא נותן לך את הפנימיות שלו, שזה מראה על דרגה פנימית אלוקית, ובאיזה אופן הוא נותן לך את זה? ויחונקה. מה זה ויחונקה? שנמשך למטה-מטה. כמו ויחונקה, יש לו משמעות מלשון חן, אבל יש לו גם משמעות מלשון חנייה. חנייה זה פה למטה. הוא ייתן לך פני, יאיר השם פניו אליך, ויחונקה, זה יחנה עד למטה, אל תדאג, זה לא יעצור. כאן הוא מתכוון במובן של חנייה, שזה ירד למטה. ואומנם, שורש הטעם על זה, מה באמת הסיבה שההשפעות שיורדות מאהרון הכהן הן יורדות בלי עיכוב? שורש הטעם לזה על היות המשכת החסד שעל ידי אהרון נמשך במהירות, באין מעכב ומונע השפעה, ההמשכה. מה באמת הסיבה שאהרון יכול להמשיך בלי שום מעצורים? ולפי כי אית חסד ואית חסד, כתוב בקבלה שיש שני סוגי חסד. יש חסד של סדר ההשתלשלות ויש חסד של למעלה מסדר ההשתלשלות. חסד של סדר ההשתלשלות, אז הוא יורד, אבל נגדו יש גבורה, אז יש דיונים. אז לאו דווקא שהוא יימשך למטה. יש חסד של למעלה מסדר השתלשלות, נקרא רב חסד, שאומרים בגין המידות הרחמים, אז זה חסד כזה שהוא לא, אין נגדו שום כוח שיכול לעצור. יש חסד שנקרא חסד עולם, ויש רב חסד. והנה ההמשכה על ידי אהרון הוא מבחינת ורב חסד. כנזכר על פסוק בעלותך, ועל פסוק ועשית בגדי קודש. והוא חסד שבלי גבול, שיורד ונמשך על פי מידותיו. מה זה על פי מידותיו? יש מדידות, בסדר, השתלשלות, אבל החסד של אהרון זה יורד על פי מידותיו. הוא מדלק על כל המדידות, הוא עובר על הכל, אין שום מדידות שמפרים לו. ואין שום בחינת דין שיעקבו כלל. מה שאין כן בחסד עולם, אבל אם החסד היה נמשך, חסד של סדר ההשתלשלות, יש כנגדו בחינת דין המעקבו. מול חסד של סדר השתלשלות, יש גם ביוקרטיה של מידות הופכיות, אז לאו דווקא שזה ירד למטה. כמו שכתוב במקום אחר על פסוק חסדי השם, כאילו תם, שם הוא מסביר שחסדי השם זה רב חסד, זה חסד גבוה מאוד. והמשל הזה, והיא משל מעניין, על דרך משל נער גדול במאוד, שהליכת המים הוא בתגבורת גדולה, יש זרימת מים מאוד עוצמתית, אז לא יוכלו לעכב הליכת המים. אם יש זרימת מים עוצמתית, אתה לא יכול לעצור את זה. מה שאין כן בנערות שאין גדולים כל כך, אבל אם הנער הוא לא כזה שצף קצף, אלא נער רגיל, אז מעכבים הליכת והמשכת מימה, אבל די עצים ואפר, אתה יכול לעשות סכר, אתה יכול לעצור את המים, עד שמעמדים על ידי זה עליהם בית התחינה, או גשרים, לפעמים שמים תחינה של קמח ליד נערות, כדי שהזרימה של המים תגרום בעצם את הסיבוב של גלגל התחינה, או שאפשר לעשות גשר, אז כדי לעשות גשר צריך לעשות יסודות, אז היסודות נמצאים בתוך הנער, והמים לא שוברים את היסוד, כי הוא לא נער ששוטף כל כך חזק, אז היסוד יכול להחזיק מעמד, אבל בנער גדול מאוד, ולאם זה נער שזורם בעוצמות חזקות, לא יעוקב על דימונים ומעכבים. תנסה לשים שם בית התחינה, הוא יעיף את בית התחינה עם המים ביחד. תנסה לשים שם גשר, תשים יסודות, לא יהיה גשר. כי אם הלוך ילך מנהגו, וישטוף העצים והאפר המעכבים, שום דבר לא יכול לעצור אותו. מה נמשל? ככה נמשל בעניין ההמשכה. אם יש המשכה של חסד עולם, אז יש חסד מדוד, שים לו מעכב, המעכב עוצר את המים. מים זה הרי דוגמה לחסד. אבל אם יש רב חסד, זה נער ששוטף, ומי שינסה לעצור, הוא יעיף את המעצור איתו ביחד. שום דבר לא יעצור. מבחינת ורב חסד, הוא הולך ונמשך במרוצה, וכל הדינים מתעברים ומתבטלים מחמתו. זה הקשר בין העניין של השקדים לעניין של אהרון, ששום דבר לא יכול לעצור את העניין הזה של השפעת אהרון.